העניין של הבחירה של יעקב, סוף תקופת האבות, זה סיום תקופה, סיום, חיברנו את זה למעשה בראשית, המשך כל הסיפור עם אדם הראשון, דיברנו על העובדה שגם זה חותם מערת המכפלה שנחתמה, שהם מוגדרים אבות. ולעומת זאת ספר שמות זה ספר עם ישראל. מתחיל כל הנושא של יצירת עם ישראל, מהות עם ישראל. אמנם בבחינה שנייה, ספר שמות הוא גם כן המשך של בריאת העולם. כך יוצא מדברי העמק דבר, שכותב בשמו של בעל, שבעל קורא לספר שמות ספר השני. כך הוא מכנה אותו. ספר בראשית, הוא כותב ספר בראשית, חומש השני, ואחרי זה ויקרא ספר כהנים. כן, אז מה המשמעות שהוא קרא לספר השני? כותב על זה העמק דבר. בעל מלמדנו שזה הספר בייחוד הוא שני לספר ראשית הבריאה, היינו שבו נגמר סדר הבריאה. כמו שחז"ל אמרו בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, פירוש שתכלית העולם בכלל הוא שיהיה אומה אחת חלק השם עמו, וזה לא נשלם עד שיצאו ישראל ממצרים ובאו לתכליתם שהיינו צורה אחרת מה שקיבלו עליהם עוד תורה ומצוות, ובזה נכלל גם תכלית שיהיו ראויים להיות לאור גויים ולעמידם על ידיעת אלוקי עולם. וזהו תכלית הבריאה שנברא לכבודו יתברך, כמו שאמרו כל הנקרא בשמי לכבודי בראתי. נמצא שיציאת מצרים היה גמר הבריאה, או אפשר שמתן תורה זה גמר הבריאה, כמו שגם חז"ל דרשו בזכות התורה שנקראת ראשית, וכמו שחז"ל דרשו בעבודה זרה בערב ובוקר יום השישי מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, אם יקבלים ישראל את התורה מותה ואם לא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. נמצא שמתן תורה הוא כמר הבריאה. כן, יכול להיות אולי גם אפשר להמשיך את זה, שזה לא רק מתן תורה, אלא סוף הספר שמסתיים בהשראת השכינה, שזה כמר הבריאה, שהשכינה שורה בתחתונים. בכל אופן, לפי רעיון של הנציב, כן, אז הספר שמות, עם כל מה שאמרנו שיש בחינה מסוימת של ספר בראשית, הוא ראשית היצירה, היסודות שהיא קשורה ליצירה, אבל ספר שמות במובן הזה של המשך הבאת הבריאה לתכליתה, הוא המשך החלק השני של יצירת העולם, והוא היצירה של עם ישראל, שהיא כוללת בתוכה גם את מתן תורה ואת בניין המשכן והשראת השכינה בתוכו. כן, אז הנושא, אנחנו הדגשנו יותר את הנקודה של ספר שמות הוא יצירת הכוח של כלל ישראל. וזו נקודה מאוד מהותית, במיוחד במערל ובהולכים בדרכו, שהבחינה השלמה של בריאת העולם זה כאשר נוצר עם ישראל, כלל ישראל. אנחנו רואים פה גם כן בפרשה הראשונה, פרשה שלנו, פרשת שמות, שהתורה מאוד מרחיבה במשמעות של, בסיפור על בני ישראל פרעה וישבתו ויגעו ויצאו ללמוד מאוד, על הלידה עם המיילדות, בעיר העם. כלומר, התורה מאוד מרחיבה שעם ישראל התרבה בכמות, עד שהגיע, כמו שאנחנו יודעים, ל-60 ריבו, כמו שהתורה מתארת, שב-60 ריבו יצאו ישראל ממצרים. כן, אז יש בזה מעבר לסיפור, הסיפור שכלול פה, שעם ישראל התרבה מ-70 נפש שירדו, עד שנהיה כמות כזאת עצומה, אבל הנקודה העיקרית היא היצירה הזאת של הגוף הזה, שנקרא עם ישראל. היינו, המציאות הזאת שנוצר, הכוח הציבורי, הכללי של עם ישראל, שהוא, הבסיס שלו זה 60 ריבו. הדגשנו אמנם שיש תחילת הציבוריות הראשונה, זה בית יעקב, זה 12, אחרי זה השנו את השבעים נפש. אבל עם ישראל, מבחינת המובן שאז נוצר המציאות הזאת שנקראת כלל ישראל, כנסת ישראל, זה שישים ריבו, וזה מה שנוצר ביציאת מצרים, ולכן זה מה שהתורה מאוד מרחיבה ומדגישה לנו את הסיפור בפרשת שמות, היינו שעם ישראל התרבה והגיע ל-60 ריבו. המהר"ל מאוד מדגיש את הנקודה הזאת בפרק י"ב בגבורות השם, כדרכו של המהר"ל שהוא מאוד מדגיש את הנושא של המספרים. כן, אז הוא אומר שמה ש... שישראל מסוגלים למספר שישה. כאשר הישראל במצרים היו 600,000, וכן תמיד היו במדבר, לא נתרבו על זה המספר דבר חשוב. שנראה מזה כי מספר בלי ישראל מסוגל במספר הזה. כלל של ישראל מסוגל במספר 600,000. כלומר, לכן הוא גם מדגיש למה ירדו שישה בקרס אחד, מדבר על המספר של שישה. כן, הוא מדגיש את הנקודה שזה נובע ממה שעוד מעט נרחיב עליו, שכל המהות של כנסת ישראל, עם ישראל, שהם עם השם, עם שיעור, כמו שהשם הוא אחד, עם ישראל מבטא את אחדות השם. ולכן הוא אומר, ישראל בלבד נקראו אומה יחידית, ולכן שייך המספר שישה לישראל, שמישהו יחיד הוא לא חלק. חלק זה לא אחד, מי שיש בו צד אחד הוא לא שלם. כן, הוא מדגיש מאוד הנקודה שמספר שישה זה כולל את ששת הצדדים, אורך, רוחב, כל ארבעת הצדדים, וכנ"ל למעלה ולמטה. ולכן שש מבטא את כל הצדדים, ולכן ישראל מסוגלים המספר הזה 600,000. המספר הזה מורה על האחידות הגמורה. כן, הוא ממשיך הלאה אחרי זה בעוד כמה וכמה פעמים את הנקודה הזאת. גם בפרק ד' הוא מאוד מרחיב, לדבר על זה אחרי זה בהמשך בהקשר נוסף. כן, אבל הוא מדבר פה שישראל, לפני שהם הגיעו ל-60 ריבו, הם לא היו בשלמות שלהם. וכאשר הם הגיעו לשלמות שלהם, שהשלמות היא 60 ריבו, אז הם הגיעו, הם רכשו את המעלה האלוקית שלהם, ואז הם יכן יצאו ממצרים. כאשר ישראל יותר בשלמות שהגיעו ל-60 ריבו, אז ראים לצאת לחירות ולקבל על המעלה האלוקית. כלומר, המהר"ל מדגיש מאוד הנקודה שבמצרים עם ישראל הגיע לכלל, לציבור. זה יסוד מאוד עמוק במהר"ל בכמה וכמה מקומות, שכל הכוח של עם ישראל זה הכוח של הכלל. בעיקר הוא מדגיש אותו מאוד בנצח ישראל, בפרקים י' א', שם הוא מדבר בהקשר של... של שלמרות כל הדברים שקרו לעם ישראל, תמיד עם ישראל לעולם לא פוסק את הבחירה האלוקית שבו, כיוון שזה בחירה של כלל. כן, אבל הוא כותב שם, כשהוא מדבר שם על אמנת ישראל, שכל בחירת, טוב, הוא מדבר פה על הסיבות של, בכל אופן, שם המהר"ל מאוד מדגיש שהנקודה העיקרית של עם ישראל זה כלל ישראל, זה כנסת ישראל. אולי נקרא רק בתפארת ישראל, הוא כותב, שהוא שואל שם שאלה בפרק י"ח, פרק י"ז, למה התורה לא ניתנה לאברהם? לאברהם, יצחק ויעקב שהיו קדושים, היו גדולים, דיברנו עליהם באריכות בפרשיות הקודמות, למה לא ניתנה להם התורה? כן, אז הוא אומר, בין השאר, אני קורא פה בסוף הפרק, שאף ניתן לאברהם המילה וליעקב גיד הנשה, זה בגלל שהמצווה הזאת שייכת להם בפרט. לכך ניתן להם מצוות פרטיות. אבל לישראל, כלומר לעם ישראל, ניתן להם מצוות מצד, כי התורה רואה להם מצד עצמה. וזה, כי כאשר יצאו ממצרים שאז שם ישראל עליהם, כלומר המציאות של שם ישראל, עם ישראל, כנסת ישראל, היא נוצרה ביציאת מצרים. ואז יש עליהם שם של ישראל בתור כלל. וזה השם, כבר כנסת ישראל, נשאר להם בלי שינוי לעולמי העולמים. ולכן רואה להם התורה שהיא תמידית ונצחית, שגם לה אין שינוי כלל. איך יהיה ניתן הסדר התמידי? הכוונה שזה כינוי לתורה, שזה סדר נצחי, תמידי, שלא משתנה לעולם. אשר אין לו שינוי, איך הוא יהיה ניתן לאברהם, יצחק ויעקב? כי במה שהם פרטיים, למרות שאברהם הוא אבי האומה, שעדיין יש בו צד ציבורי, אבל עדיין הוא לא מימש בפועל, הוא לא יצר בפועל עדיין המציאות הציבורית שיש לעם ישראל. אברהם הוא אבי האומה, עליו נאמר וישך לגוי גדול, אבל עדיין הוא לא הגיע למדרגת הגוי הגדול. עדיין במובן מסוים אברהם הוא פרטי, והפרט יש לו שינוי. כאשר מת אברהם, אין כאן אברהם, וכן יצחק וכן יעקב. לכן אין ראוי לשם, אין ראוי להם דרכי השם, אשר אין שייך בהם שינוי כלל. לא שייך לתורה שהיא סדר השם יתברך, שהוא תמידי, רק אלא מקבל אשר עומד בלי שינוי. ולכן כאשר נוצר עם ישראל, אז עם ישראל זה כבר מציאות שהיא לא משתנה לעולם. גם אם במשך הדורות הציבור, האנשים שחל עליהם השם של עם ישראל משתנים, כמו בהתחלה יש דור יוצא מצרים, כולו מת, אחרי זה באו דור באי הארץ, אחרי זה גם הם מתו, יש את הדור הבא, אבל עדיין כולם נקראים עם ישראל, הפרטים משתנים, אבל המציאות של עם ישראל, כנסת ישראל, היא נשארת. לכן זה נחשב נצחי. לכן המושג הזה של עם לא חל על אברהם, יצחק ויעקב, רק אשר יצאו ממצרים. לכן לא ניתנה תורה עד שיהיו 60 ריבו, מפני כי מספר 60 הוא מספר שלם, כמו שהתבהר שקראנו אותו מקודם. ובחלק יש בו שינוי, לא בדבר שאינו חלק. כן, בין השאר הוא כותב כהמשך לזה, זה גם מורה על נצחיות התורה. כלומר, האם התורה יכולה להשתנות? האם יש שינויים במצוות? האם יש שינויים בפרטים? הוא אומר, לא, באותו דבר. זה גם מורה על נצחיות התורה שלא תשתנה אצל הנצח נצחים. כי אם היה לתורה שינוי, אם כאילו התורה ניתנה, אבל היא יכולה להשתנות בהתאם להתפתחות הדורות, למה היא ניתנה לאברהם, יצחק ויעקב? הרי הם לכאורה היו מאוד מאוד קדושים, ואפילו מבחינה אישית היו אולי יותר גדולים מכל הדור של אלו שהיו במצרים, רק מפני שאברהם, יצחק ויעקב הם פרטיים. אבל תורה שכל מהותה היא שהיא תורת השם, ומלכן היא נצחית, היא קדושה, היא אלוקית, היא ניתן, היא בלי שינוי. לכן צריך להיות מקבל את התורה מישהו שהוא בלי שינוי כלל. כלומר שזה עם ישראל.
במצרים הם היו,
הם
עדיין
היו במדרגה הזאת שבלי שינוי? עד שהגיעו ל-60 ריבו, הם עדיין לא הגיעו למדרגה הזאת. כאשר הם הגיעו, אחרי שפרו והשלצו והגיעו ל-60 ריבו, אז הם הגיעו למדרגה הזאת שהם נקראים עם ישראל, ומילה אז נשלח עליהם משה כדי לגאול אותם. אבל המדרגה הזאת הגיעה להם רק שהגיעו ל-60 ריבו. עד אז הם היו בדרך לזה, אבל עדיין לא הגיעו למספר הזה. טוב, למרות שלכאורה, אולי פרו אמר, הנה אב וישראל רב יצאו ממנו, זה עוד בתחילת הדרך, עוד לפני שהגיעו ל-60 ריבו. אבל טוב, אולי זה מצד פרו, אבל מצד הקדוש ברוך הוא שקרא להם, ראו ראית את עוני עמי אשר במצרים, בני בכורי ישראל, כל השמות האלה שהקדוש ברוך הוא שלח את בני ויעבדוני, כל העובדה שעם ישראל נקרא, עמי, עם השם, שעם ישראל נקרא בנים, שעם ישראל נקרא בני בחורי, כל הדברים האלה שמחברים את עם ישראל הקדוש ברוך הוא בבחינה של בנים אתם מהשם אלוקיכם, זה נוצר כאשר עם ישראל לפי המהר"ל וכאשר הגיעו ל-60 ריבו.
אבל אני
תראה
אותם כבדיוק ההפך, דור המדבר, בגלל קצת הרגילה שלנו, כמו האבות הם נצחיים, שני עפר, נשארים את הרון עכשיו.
בסדר, אז זה... טוב, דיברנו על זה שיש מושג של ברית אבות, זכות אבות, אבל עדיין, כמו שאמרנו, גם דור המדבר מתו באופן אישי, אבל הוא לא מדבר על דור המדבר באנשים הפרטיים, שמה נכלל בדור המדבר, הם מתו, אבל המציאות הזאת שנקראת עם ישראל, זה לא משתנה. עם ישראל זה מה ש... דור יוצא מצרים, עליהם חל השם עם ישראל. והשם הזה לא משתנה גם אם הדור כולו מתחלף. יש כזה ביטוי בגמרא ציבור, יש כזה ביטוי בגמרא במסכת אורות, ציבור לא מת. ציבור לא מת. האנשים פרטיים מתים. יכול להיות שגם כל האנשים שמכילים את הציבור מתים. אבל ציבור לא מת. הציבור רק משתנה, אבל השם של ציבור נשאר עליו אותו דבר. כל הזמן זה משתנה. הדור מתחלף, אבל כולם נקראים עם ישראל. וכל דור הדור מייצג את כנסת ישראל. כלומר, לכן המיוחד, כמו שהזכרנו, שבמצרים נוצר עם ישראל, נוצר השם הזה של כנסת ישראל, הציבוריות הזאת הישראלית, שהיא זאת שיכולה לכלול בתוכה את כל הקדושות העליונות, כמו שאמר על ממשיך עם זה. היא לא רק היא יצרה, היא קיבלה את השם של עם ישראל, ולכן הם יצאו ממצרים בניסים כאלה גדולים, במופתים כאלה גדולים, אלא זה גם, מכוח זה גם הם קיבלו את התורה. כלומר, רק עם ישראל מקבל את התורה. זה לא באופן פרטי, אותם 60 ריבו פרטיים שהיו ביצאו ועמדו מול הר סיני, הם קיבלו את התורה. אלא מי שקיבל את התורה זה עם ישראל בכללותו. וכך כותב המהר"ל גם פה, שם בתפארת ישראל. לכן מה שכתוב, לא, לא איתכם לבדכם, אני יכול לקרוא את הברית הזאת, כי אם גם את כל הדורות הבאים, מכוח מה, איך, יש, זו שאלה שהראשונים פה שואלים אותה, איך, מה מחייב את כל הדורות הבאים בעובדה שקיבלו את התורה, הדור שיצא מצרים וקיבל את התורה, איך זה מחייב בצורה כברית, כדבר שכל אחד קיבל על עצמו את כל הדורות הבאים, ושם, אותם אלו שעמדו מול הר סיני, הם לא קיבלו את זה כבודדים, כפרטיים, הם קיבלו את זה כעם ישראל, ולכן גם כל הדורות הבאים שממשיכים לחול עליהם שם של עם ישראל, עם ישראל קיבל, לא הבודדים שם שקיבלו. כן, הרב טויר תמיד היה חוזר על זה, אצלו זה היה ממש במשנה שלו, של עד כדי כך שהוא אמר שזה בכלל כל תורתו של הרב קוק, וכל המיוחד משיבת מרכז הרב, זה הכלל. דיבר על זה בעריכות אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, שמתוך שבחר בנו מכל העמים, לכן נתן לנו את תורתו. כלומר שעיקר נתינת התורה היא מתבססת על כך שקודם כל בחר בנו, היינו שנוצר הכוח הכללי, הציבורי, ומכוח זה נתן לנו את התורה. אבל התורה לא ניתנה לבודדים, בגלל שהיא פחתים התורה ניתנה לכלל ישראל. כן, כהמשך לפרשה, אנחנו רואים שהפרשה מספרת לא מעריכה כל כך הרבה, אבל התורה מספרת לנו בתחילתה על השעבוד ועל העינוי, שהתחיל אומנם עם שעבוד, אבל התחכמנו ונרבה וישימו לו שרי מיסים, אחרי זה התחיל עינוי, אחרי זה היה ממש עמתה של הבנים, אחרי זה זה המשיך במה שהתורה מספרת, והלכו בני ישראל מן העבודה ויזעקו בתן שבתם מן אלוקים. אבל התורה לא מעריכה כל כך בסיפור על העינוי, זה מופיע אבל בצורה מאוד קצרה. התורה אולי מספרת רק לפי מה שאמרנו קודם, רק את ההדגש שכאשר יענו זקן ירבה וכן יפרוץ. אבל התורה לא מרחיבה כל כך בסיפור של העינוי, אף לפי שהעינוי היה, לפי מה שאנחנו יודעים מתוך הזל, היה מאוד מאוד קשה, היה מאוד מאוד מסובך, גם הרבה ילדים אומתו, הרבה גם אנשים אומתו, היה ממש שיבוד ועינוי וקושי גדול מאוד בכל השיבוד הזה של מצרים. אבל מה המשמעות של העינוי הזה? מה המשמעות של הגלות, השיבוד? כן, בהתחלה כידוע, במשך הרבה מאוד שנים, לא היה שיבוד. עם ישראל יצא, ולהפך, המצרים מאוד הריצו את היהודים, קיבלו את היהודים, זכרו את יוסף, זכרו את יעקב, זכרו את כל הדברים האלה. אבל בשלב מסוים, יש אומרים שאולי זה התחיל אולי מאז שמרים נולדה, שלפי חז"ל קראו לה מרים על שם המרירות, שאז התחיל השיבוד. תלוי אם לפי חז"ל היה דרגות התפתחות בשיבוד, שאמרה, מאז שנפטרו 12 השבטים, אז התחיל שיבוד, מאז שנפטרו אולי אחד מהשיבים נפש, אבל התחילו, השיבוד היה איזשהו מצב זוחל כזה, שלאט לאט התגבר והתגבר, עד שבסוף זה הגיע למצב הקשה. אבל השאלה היא באמת, למה היה צריך את השיבוד הזה? למה היה הגזרה של העינוי ולשיבוד, והצרות הגדולות האלה, לשם הם היו נזקקים. בכי היה אפשר, אי אפשר היה לייצר את עם ישראל בלי הסיפור הזה, בלי הגלות. למה עם ישראל כביכול נוצר מתוך העינוי והשיבוד הזה? אם המטרה של הכל היא יצירה הציבורית הישראלית, מדוע זה דווקא בדרך הזאת של עינוי ושיבוד? כן, אנחנו רואים שהעילוי והשיבוד הזה הם היו כבר מקדמה דנה. הרי חזל לימדו אותנו בברית בין הפטרים, שכבר נאמר לאברהם אבינו, גר יהיה זרחה בארץ לעולם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז לפי הפשט, יש לנו הרבה מדרשים שמדברים למה נגזרה הגזרת של השיבוד והעינוי. האם זה בגלל איזושהי חטאים של אברהם אבינו? האם זה בגלל האחים שאולי מכרו את יוסף? מה המשמעות הגזרה הזו של העינוי ושל העיבוד? אז יש כאלה, כמו שאמרו, שאולי תולים את זה בחטאים, שבגלל שאמר במעדה, או בגלל שעשה לגב עם תלמידי חכמים, אבל לכאורה זה לכאורה לא מספיק להגיד שזאת הסיבה. האם זאת הסיבה רק בגלל החטאים האלה, אז נגזרה הגזרה הקשה הזאת על כל זרעו של אברהם אבינו? זה קשה לומר. אפשר אולי לומר שיש איזשהו גזרה אלוקית שזה יבוא בדרך של עינוי ושיבוד, אבל עדיין יכול להיות שהחטאים, אולי אם החטאים שהיו, הם אולי היו רק הסיבה שהוצא את זה לפועל, אבל עיקר הדבר לכאורה קשה לתלות אותו רק בחטאים של אברהם אבינו, שהם יצרו כזה עונש חמור וגדול. רואים פה שיש פה איזשהו גזרה אלוקית שיצירת עם ישראל תבוא מתוך המציאות הזאת של הגלות והשיבוד והעינוי. יש גם, כמו שהבאנו כמה פעמים את מדרש חז"ל, ראוי היה יעקב לרד בשלשלות של ברזל למצרים, אלא שהקדוש ברוך הוא חס עליו והביא אותו בצורה מכובדת. כלומר, ממש מה שהיה פה, יש פה איזשהו הכרח אלוקי שיעקב ובניו ירדו לשיבוד לשנים רבות. אבל השם עשה את זה שהירידה תהיה בצורה מכובדת, אבל הראוי הזה, זה ראוי, זה גזרה אלוקית. או דיברנו על כך שוישתחררו מעמק חברון, שיעקב שלח את יוסף מעצה עמוקה של אותו קבור בחברון. כלומר שהיה פה איזשהו תהליך של גזרה אלוקית שיצא לפועל על ידי כל הסיפור הזה של יעקב, של יוסף ואחיו. יש גם בחז"ל מופיע מה שהבאנו גם כן פעם, שחז"ל אומרים שעשיו, כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל והוא עובר את אדום, אז הוא אומר, כמה אחריך ישראל, שהוא מזכיר לו את השיבוד. אז רש"י שם מביא, למה עם ישראל מזכיר לעשיו את השיבוד? כן, אז רש"י מביא שעל שנינו היה הגזרה הזאת של שיבוד מצרים. אלא שאתה, עשיו, לא רצית את השיבוד הזה, אמרת עשיו, אני לא רוצה את השיבוד ולא את המתנה שניתנת על ידי השיבוד. כבר שכביכול מתנת ארץ ישראל שניתן בבית בין הבתרים הייתה כרוכה בכך שאם כדי לזכות בארץ ישראל אז זקוקים לעבור דרך השיבוד העינו של מצרים. ועשיו אמר לא מדוף שאירו מוקצה, לא רוצה את המתנה של ארץ ישראל ולא רוצה את השיבוד. כלומר עם ישראל בעצם הוא כל מה שהולך במצרים הוא מוכן לסבול את המקבל על עצמו את השיבוד הזה של 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 הגלות ושל השיבוד בשביל לזכות למעלה האלוקית הזאת של ארץ ישראל שהיא ארץ קדושה וארץ נבדלת. כן, אז רואים פה שיש פה איזשהו הכרח מהלך אלוקי שכדי לזכות לארץ ישראל צריך לעבור את הקור הברזל הזה, את העינוי הזה של 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 של, של שיבוד מצרים. כן, אולי יש במערל, שזה קשור למה שדיברנו קצת מקודם, המערל מדבר על זה אומנם בהקשר אחר על השיבוד, אבל הוא כותב שם שדיברנו על כך שעם ישראל רכש נוצר במצרים, גדל במצרים ורכש את המעלה האלוקית במצרים שהיא כרוכה ב-60 מבוא, ואמרנו בעקבות גם מה שאתה שאלת שעד שהגיעו ל-60 מבוא עדיין ראית להם מעלה אלוקית. כן, המהר"ל שהוא מדבר על השיעבוד במצרים בפרק ד' בגבורות השם, כותב יסוד גדול מאוד, שהוא כותב לו שזה יסוד לעמקי חוכמה. כן, הוא כותב שם ששיעבוד מצרים מבטא את מעלת ישראל. הוא כותב ככה, אני קורא בפרק ד' בגבורות השם: עם ישראל, עצם שלהם, היינו המהות שלהם, המדרגה של ישראל, שהם מוגדרים צורה נבדלת שלמה. כלומר, כל מעלת ישראל זה שהם לא עם עם בחינה חומרית, גופנית, לאומית, כמו שאצל כל העמים. כל המהות של עם ישראל שהם קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, שעם ישראל יש להם את המעלה האלוקית, שהם מדרגה נבדלת מן החומר, הם, ולכן הם גם נחשבים לשלמים. כן, זה ביטוי כזה שאומר, צורה נבדלת שלמה. צורה להבדיל מחומר, נבדלת להבדיל ממשהו שמחובר לחומר, שלמה הכוונה שהיא שלמות. כלומר, בגלל שהם רוחניות, אלוקיות, נבדלות, זה מה שהופך אותם להיות שלמים ומחוברים לאלוקות. ולכך אומר המעל, מה התוצאה שיוצאת מזה? שאם הם לא במדרגה הזאת, אם אין לישראל עניין הראוי לצורה, כאילו אין להם מציאות כלל. זהו עניין הצורה הנבדלת, שאין בה חיסרון, והיא שלמה. ואם כביכול יש בה חיסרון, כאילו אין כאן צורה נבדלת. כלומר, כביכול עם ישראל, ההגדרה שלו, האלוקיות שלו, הנבדלות שלו, אומרת שאם הוא 100%, אם הוא 99%, אז כאילו זה לא כלום, הם לא במדרגה שלהם. כך הוא מסביר את העניין פה. לכך, כאשר לא היו ישראל בשלמותם, כאשר היו במצרים שעדיין לא היו בשלמותם, שהם עדיין לא הגיעו ל-60 ריבו, זהו שלמות ישראל, והיו ישראל כאילו אין להם מציאות כלל. כי זה עניין הצורה, שהיא שלמה. ואם היא לא שלמה, אז היא לא מתפקדת כצורה. ולכך, אם היינו שעובדים תחת המצרים, ומה משמעות השעבוד? כאילו אין להם מציאות. כי כבר אמרנו, כי אין דבר שמציאותו יותר פחות כמו החומר. מר המהר"ל אומר כביכול שהירידה לשעבוד מצרים כבר, או אפילו אולי כבר מאז אברהם אבינו, עם ישראל כבר מקבל או שואף לקראת המעלה האלוקית. כלומר, לפני אברהם אבינו אולי לא היה בכלל מדובר כזה דבר, לכן לא היה שייך שעבוד. אבל עם ישראל, הוא מקבל תוכנית, תכלית, איזשהו אידיאל שהוא מיועד להיות עם השם, עם אלוקי, עם נבדל. וכיוון שהוא עדיין לא כזה, אז הוא, אם הוא לא כזה, אז הוא כלום. ואם הוא לא כלום, אז הוא ראוי לשעבוד. כלומר, לפי המהר"ל אומר שהשעבוד, כביכול אצל עם ישראל, אם הם לא בשלמות שלהם, אז הם כביכול לא כלום, ואם הם לא כלום, ממילא הם ראויים לשעבוד. המהר"ל מביא מאמר, סיפור במסכת כתובות על רבי יוחנן בן זכאי, שהוא אומר משפט, אני לא אקרא את כולו, כן, אבל אומר משפט כזה שהמהר"ל מביא אותו בכמה פעמים לבתי יסוד ישראל. כותב רבי יוחנן בן זכאי, אומר ככה: אשריכם ישראל, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בכם, וכשאין אתם עושים רצונו של מקום, מוסר אתכם ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד דהמתן של אומה שפלה. אז המהר"ל שואל, למה נאמר על כל זה אשריכם ישראל? בכלל זה אשריכם ישראל, שאם אתם עושים רצונו של מקום, אתם לא שולטים בכם. אבל החלק השני של המשפט, שאם לא, אתם לא עושים רצונו של המקום, אז אתם מוסר אתכם ביד אומה שפלה, ואפילו ביד דהמתן, אתם יורדים למטה למטה, למה על זה נאמר אשריכם ישראל? זה אשריכם? זה טוב? איזה טוב זה? זה דבר שמעורר שמחה? להפך, זה מעורר צער גדול. אז אומר המהר"ל שהבחינה הזאת היא מבטאת את מעלתם של ישראל. זה שישראל נופלים למטה למטה, זה נובע ממעלתם. אין הדברים אשר אמרנו למעלה. כי גם מה שנמסרים ביד אומה שפלה, זה נובע ממדרגתם. זה לא מהעובדה שאם אתם לא מתפקדים בתורה ובמצוות, אז אתם יורדים. זה נובע ממעלתכם. כיוון שמעלת ישראל מעלה נבדלת, ואין חיסרון שייך במעלה נבדלת. ולכך, כאשר עם ישראל עושים רצונו של מקום ונמשך להם החיסרון, יגיע להם ביטול לגמרי. לא שם כביכול רק יעשו להם צעות, יהיה להם ביטול. ולכך נמסרים בידי אומה שפלה, ואפילו את בעד בהמתם. זה מראה כאילו שהם לא מציאות נחשבים. המהר"ל אומר שהיסוד, אז לכן שעבוד מצרים, שלפני כן עם ישראל שכאילו כבר הוא ראוי להיות במעלה האלוקית, אז עד שהוא הגיע ל-60 ריבו במהלך התפתחות הזמנים במצרים, אז עם ישראל עדיין היה ראוי שכבר הוא יהיה במעלה האלוקית, אבל הוא לא הגיע אליה, ולכן הם היו משועבדים ונעונים. וכאשר הגיעו ל-60 ריבו, אז מה שהתורה מתארת, שאז כבר נשלח להם משה רבנו, ואז כבר נולד הגואל, ואז הם הגיעו לגאולה. גם בזה יש התפתחות. המהר"ל גם ממשיך אחרי זה להגיע בעזרת השם בהמשך, שגם לרכישת המעלה האלוקית, גם זה היה צריך לעבור עוד כמה שלבים של יציאת מצרים, של קריעת ים סוף. היה עוד פעמים כאשר עם ישראל הגיע, שבסופו של דבר השיא של זה הגיע מעמד הר סיני, ועדיין לא מושלם, עדיין היה צריך את המשכן, ואחרי זה גם להגיע לארץ ישראל. אבל עדיין יש כמה שלבים עד שהמעלה האלוקית הזאת יוצאת לפועל הגמור. היסוד הזה של של המהר"ל, מה שהוא אומר את זה פה, שבעצם גאולת מצרים היא נובעת מאיזשהו שעם ישראל עדיין לא הגיע למעלה האלוקית, אבל העינוי שעם ישראל כביכול היה בו זה מתוך התחתם השלמה. יש עוד כמה וכמה הסברים נוספים שמסבירים. הארי לדוגמה מסביר בעריכות, שעל זה הוא מבסס הרבה מאוד את כל יסוד של חג הפסח, אבל זה קשור ליסודות בקבלה שקשורים לניצוצות הקדושה שקיימים בכל העולם, והתפקיד של עם ישראל זה איך להביא את כל הקדושה שמפוזרת בכל העולם, להביא אותה חזרה למקום הקודש, שזה עם ישראל וזה לארץ ישראל. אבל זה גם יסוד רוחני, למה יש את הגלויות ואת השעבודים. אבל אם נראה בדרכו של המהר"ל, רואים פה יסוד שהוא נכון במצרים. כלומר, לכן היסוד הזה שבעצם עם ישראל שאלו למה צריך היה את הגלות, את השעבוד ואת העינוי, לשם מה זה? כן, אז המהר"ל אומר שבעצם היסוד הזה הוא מזכך את עם ישראל, הוא איזשהו ביטוי למצב מסוים שעם ישראל עדיין לא הגיע למעלתו האלוקית, ועל ידי כל השעבוד והעינוי הזה שחז"ל מתארים אותו כמו כור ברזל, או כמו ילד שנולד במי אמו, כלומר שיש פה איזשהו תהליך של התפתחות שהילד או הברזל עדיין לא הגיע למצב שהוא מזוכח והוא שלם, ולכן השעבוד והעינוי הם מזכחים אותו ומביאים אותו לאט לאט למעלתו האלוקית, וכאשר הוא מגיע להשלמות של מעלתו האלוקית, אז הוא יוצא החוצה, ואז הקדוש ברוך הוא יודע זמן לגאול אותו. כלומר שהצרות שעם ישראל עובר אותם הם לא רק תוצאות של עבירות ושל עינויים, אלא הצרות הם בעצם ההכנה והתכלית לקראת העתיד שעם ישראל צריך לשואף להגיע למעלה האלוקית, והעינויים והצרות הם התהליך שלכאורה אי אפשר בלעדיו להגיע למעלה האלוקית. כאשר פה, כמו שדיברנו על התורה ועל המשכן ועל כנסת ישראל ועל ארץ ישראל, שאי אפשר לזכות במתנות האלוקיות האלה שהן כל כך גבוהות בלי המעבר הזה דרך השיבוד והעינוי הזה.
לא הבנתי למה זה היה הדרמה שנמצאנו ביד בהמתה.
במצרים זה לא היה ביד בהמתה. הסיפור הזה שרבי יוחנן זכאי, שהוא, זה היה מתואר שם על ביתו של נקדמון בן גוריון, שהיא נקטה שעורים מתחת לבהמתם של ערביים. לכן הוא אמר את המשפט הזה, אבל זה לא נאמר, אני רק הבאתי את זה כשהמהר"ל מביא את זה בהקשר של ללמוד מזה את היסוד של התפיסה של עם ישראל שכל מהותו זה אלוקיות. לכן זה אמר על אשריכם ישראל שאתם אלוקיים, ואם אתם לא אלוקיים, אז אתם, אין לכם תכלית בכלל.
לראות בצד חיסרון בעם ישראל, שאולי הם לא היו באים מדי ריבוי גאולתי כזה בלי שיגול?
זה מה שכתוב בתורה, רק המהר"ל הוסיף שזה לא רק, התורה כאשר לנו כן ירבה וכן יפרוץ, אבל לפי המהר"ל זה לא רק ביטוי לכמותיות של עם ישראל, 60 ריבו, אלא זה ביטוי לבחינה הרוחנית, האלוקית, שנוצרה על ידי השעבוד. כלומר, המספר הוא רק ביטוי חיצוני למעלה אלוקית שעם ישראל מגיע אליה. אבל העיקר הנקודה היא, לפי המהר"ל, שעם ישראל זוכה למעלה אלוקית על ידי זה שהוא נמצא במצרים. שהשיבוט והעינוי זה לא תוצאה, אולי אתה יכול לשאול את עצמך גם למה זה. למה יש קשר בין השיבוט ובין הריבוי הכמותי? למה כאשר יענו אותו כן ירבה בחניפות? מה הקשר בין זה לזה? מה זה כאילו מידה כנגד מידה? שאתם אומרים שאני, אתם רוצים לעצור והקדוש ברוך הוא מתנגד נגדיו? או נלחם נגדיו? אז המהר"ל אומר, זה לא רק נקודה כזאת, בעצם השיבוד והזיכוך הזה, בעצם הם מביאים את עם ישראל למעלה אלוקית, ועל ידי זה עם ישראל גם מגיע למספר שהוא מבטא את המעלה האלוקית. אבל עיקר המטרה של השיבוד ושל הריבוי המספרי, זה להגיע למעלה האלוקית.
אבל למה אפשר להזדקח על ידי לימוד תורה נגיד? למה דווקא על ידי שיבוד?
טוב, כנראה שזה לא מספיק, כלומר, יש בחינות כאלה שאם כל מה שהאדם ישתדל ויתאמץ בהם זה לא יספיק, יכול להיות שוודאי שיש אולי סוג מסוים של, שאפשר אולי לעשות אותו על ידי לימוד תורה, שזה גם כן סוג של זיכוך, אבל עדיין, ודאי שמצב של גלות ועינוי זה ודאי משהו הרבה יותר פועל בזיכוך, או להביא את עם ישראל למדרגה שהיא, זה סוגים שונים של זיכוך ושל עינוי. אבל עם ישראל מעצמו כביכול לא היה יכול להגיע לזה. כלומר, אם עם ישראל כביכול היה נשאר בארץ ישראל, לא היה גולה למצרים, מאז אברהם יצחק ויעקב, היה מתפתח פה בארץ ישראל, בין אם זה עדיין היו פעם מכנען, אבל לא בשיבוד בעינוי, לא היו זוכים, לא היו מסוגלים להגיע לאותה בחינה אלוקית שהם היו, שהקדוש ברוך הוא מייעד להם. במהלך הזה אפשר לראות גם את הכיוון של המציאות שאנחנו נמצאים בה גם בגלות הזאת, של גלות בית שני, שהיא כבר בערך קרוב ל-2000 שנה. כן, יש גם משפט הזה שהגר"א בספר כל התור, שעוסק בדרכי הגאולה, גם הוא מדבר על זה על כך שעץ הרע היא ליעקב וממנה יבשע. כן, שהגר"א מפרש את זה שהוא ממנה יבשע. כלומר, מתוך הצרה תצא ישועה, וכבכל גם לומד מזה שבלי צרה לא יכולה להיות ישועה. כלומר, מכל צרה יוצאת ישועה, אבל מצד שני גם, שהפסוק הזה, עת צרה היא ומכל צרה תצא ישועה, ומצד שני גם כן, הישועה כביכול לא יכולה לצאת בלי שתקדם לצרה. כביכול צריך, זה איזושהי מודעות כזאת, שעם ישראל מבין שאם הוא רוצה שהדרך להגיע למעלות גבוהות ועליונות, זה כאילו צריך לעבור דרך צרה. זה היסוד של גלות ושיבוד מצרים, אבל זה גם היסוד שהוא גם נכון בגאולה העתידית. כלומר שמכל בגאולה העתידית שאנחנו יודעים שיש בה הרבה צרות, אנחנו רואים שזה נמשך 2000 שנה, עם ישראל עבר, התפזר ברבה קצוות הארץ, יש מקומות שהיו שיבודים ועינויים קשים מאוד בכל מיני מקומות בעולם, ודאי שאנחנו יודעים בדורנו את השואה, אבל גם בדורות קודמים היו הרבה אירועים קשים מאוד לעם ישראל, מסעי הצלב, פרעות בכל מיני מקומות במשך כל ההיסטוריה, היו הרבה מציאויות קשות לעם ישראל במשך כל התקופות, כן? אבל כל הצרות האלה אולי זה הדבר מבטא שהגאולה העתידית, שהיא גאולה שלמה, שהיא תהיה גאולה גבוהה מאוד, אז אולי כפי גודל הגאולה שאנחנו מצפים לה, אז גם הצרות הן גדולות, הן ארוכות. אמנם הגמרא במסכת יומא אומרת שהגלות הארוכה שכבר המוראים דיברו עליה, היא מבטאת שכאילו שהחטאים שעם ישראל חטא בבית שני יותר חמורים מבית ראשון. ככה הגמרא ביומא בדפתת. אבל לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אולי זה לא רק זה. לא רק שהחטאים, אלא גם מתוך כל צרות ושיבוד, זה גם בהתאם לגאולה, לשלמות שתהיה בגאולה. וכיוון שאנחנו מקובלנו ואנחנו יודעים שהגאולה העתידית תהיה גאולה עליונה, האם לא ראתה אלוקים זולותיך, שאימות המשיח זה הגאולה שתהיה שם תהיה הרבה יותר גדולה מאשר היה בגאולות הקודמות, וגם העובדה אנחנו יודעים שגם זה יהיה נצחי, ממילא אנחנו יכולים להבין שהקשיים, גם מבחינת השנים, גם מבחינת הקשיים, גם מבחינת הקשיים, שלא בטוח שאנחנו עברנו את כל הקשיים, אבל הקשיים אולי העתידים הגדולים, כיוון שזה דבר, הגאולה העתידית, היא תהיה גאולה עליונה מאוד, שעם ישראל יזכה על הדברים גדולים מאוד, אפילו יותר מאשר היה בגאולת מצרים. וכיוון שכך, אז הקשיים הם גם עתידים להיות, עתידים הם יותר גדולים, לפי העיקרון של גאולת מצרים. כלומר, גאולת, כמו שאנחנו יודעים שגאולת מצרים היא התבנית של הגאולה העתידית, אין גאית לכם אחרי כראשית, אבל גם העובדה שהצרות הם כביכול התנאי, הם הדרך להגיע על ידם, לנחוש את המעלות האלוקיות האלה, אז אולי אנחנו גם לפי זה יכולים לצפות גם לגאולה שלמה.
למה
לא אידיאל? אמרנו שזה אידיאל, זה מהלך אלוקי, שאתה יכול להגיד שזה נסתרות אלוקיות, אתה יכול להסביר את זה בהסברים נוספים שהמהר"ל הולך או שהמקובלים הולכים, אבל זה דרך שהקדוש ברוך הוא מתווה, כלומר שדברים עליוניים זה מעלות אלוקיות נרחשות על ידי זה שהאדם מזדכך מהדברים החומריים, ועל ידי זה הוא זוכה למעלות אלוקיות. כלומר, עם ישראל זוכה למעלה אלוקית, עם ישראל ביציאת מצרים, הוא נבדל מכל אומות העולם, הוא בעצם במובן מסוים יוצא מהבסיס של כל העולם, הוא נבדל מכל 70 האומות, לכן גם עם ישראל נוצר בדרך כזו שאף אומה לא נוצרה, אף אומה לא נוצרת על ידי שיבוד ועל ידי עינוי, בדרך כלל אומות נוצרות על ידי זה שיושב עם במקום מסוים ומתפתח לאט לאט ונוגד את עצמו כאומה. המציאות של יצירת עם ישראל בגלות, בשיבוד, ובא הקדוש ברוך הוא וגואל אותם, זה מציאות שמבטאת את הייחודיות של עם ישראל, שהוא כל כולו עם השם הוא אלוקי.
אבל נכון לי גם השואה, השואה כמה
מודה. זה גם ביטוי, נכון? זה אחד הביטויים. על ידי זה גם אפשר לאזן, זה אחד ההסברים למחלוקת בין, לא בין כולם, אבל בין חלק מהחרדים ובין הציונים, כולל הציונים הדתיים. כלומר, כמו שאמרנו, שעם ישראל שהוא יעקב אבינו ובניו מקבלים עליהם את עול הגלות והשעבוד. יש גזרה שהיא גזרה לאברהם, גזרה אלוקית, ואנחנו מקבלים עליהם. אנחנו מוכנים לסבול את זה, לא כמו עשיו, שהוא לא רוצה. יש חב"ד מאוד ביטו את זה חזק מאוד, זה עד היום, שחב"ד אומרים, אנחנו רוצים, אנחנו מקבלים את עול הגלות. לקבל עול הגלות זה לקבל עלינו. אנחנו עדיין מוכנים לסבול, בגלל שאנחנו רוצים גאולה שלמה אלוקית, מיוחדת, לא מסתפקים בקטנות. ולכן אנחנו מוכנים עדיין להמשיך לסבול עלינו את עול הגלות. זו הסיבה העיקרית שחב"ד מאוד מתנגדים לציונות ולהקמת המדינה. כיוון שהם אמרו, אנחנו אדם עדיין מקבלים עול גלות. לא רוצים גאולה אפילו כזאת שהיא ודאי מסכימה שזה מיטיב עם הצבא של עם ישראל. אבל זה לא מספיק לנו, לא מספיק לנו רק שיהיה לנו טוב. אנחנו רוצים את כל ההבטחות האלוקיות שהשם מבטיח מה שיהיה לעתיד לבוא. אז אנחנו יכולים להמשיך לשבת עוד כמה זמן בגלות, גם אם בטוח שאם נבוא לארץ ישראל זה יהיה לנו יותר טוב. אבל אם מקבלים עליהם עול גלות ולקבל, זה, לפחות בחב"ד, זה ככה, זה לא אצל כולם, אבל בחב"ד זה מאוד דומיננטי מאז הדבור האמצעי ואחרי זה באדמו"רים הבאים שלו. גם אצל סאטמר זה קיים ככה, זה התפיסה. צריך להבין שלמרות שאנחנו לא הולכים בדרך הזאת, אנחנו הולכים בדרך אחרת, אבל התפיסה הזאת נובעת מתוך הגישה הזאת. כלומר, זה לא שהם לא רוצים את ארץ ישראל, בעצם בגלל שהם מצפים לגאולה רוחנית, לגאולה אלוקית, לגאולה שלמה, ולכן הם מקבלים את העול הזה.
אז למה לפי זה אנחנו לא מקבלים את העול הזה?
אנחנו קיבלנו שיכול להיות שיש לנו רבנים נוספים שסברו שיש כבר פקידה אלוקית ויש כבר, הקדוש ברוך הוא כבר גילה לנו שכבר הוא רוצה שנבוא לארץ ישראל, נותן את פירותיה בעין יפה, יש לנו הרבה סימנים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנבוא לארץ ישראל, ומבחינה אנחנו מאמינים שבעצם הקדוש ברוך הוא בזה גם רומז לנו ומגלה לנו שבעצם שהוא רוצה שנבוא לארץ ישראל, וזה כבר התחיל, תחילת הדרך, ולא בטוח שהגאול, שרק אם נחכה בחוץ לארץ ועד שיבוא המשיח המצופה ונחכה והוא יעשה את כל הפעולות האחרות, אלא זה, יש פה איזשהו תהליך שכבר התחיל כבר, הוא התחיל כבר לא עכשיו, הוא התחיל כבר לפני מאות שנים, עוד לא רק מאז הציונות, הוא התחיל כבר עוד לפני כן, אולי מאז הרמב"ן, אולי מאז תלמידי הגר"א והבעלז"ל, אבל יש פה תהליך שכבר התחיל. ולכן אנחנו ממשיכים אותו. אבל זה לא בערך, לכן אנחנו מאמינים שכבר, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לנו שחלק, הגאולה כבר התחילה, זה לא שבעצם יבוא כמו משה רבינו, נהיה במצרים ויבוא משה רבינו ויוציא אותנו. זה לא בהכרח שזה יהיה אותו דבר.
אז אם אנחנו חוקים שאומרים שהמשיח יהיה אני, אז ברור שזה לא יהיה ככה.
בסדר, השאלה היא מה, כל זה משמעויות שהשאלה היא מה המשמעות המעשית שלהם. אני ורוכב על חמור, זה בעצם לא ברור מה זה, איך זה ומה זה יהיה. זה, הדברים האלה הם דברים מוסתרים, הביטויים שלהם בפועל הוא לא ברור. אם זה משל, שזה מציאות.
אבל הוא ילך לפעול כדי 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 עולה, אז יש לו שכות שזה יקרה למטה.
אז אני אומר שאנחנו מקובלנו על ידי הרבה גדולי העולם, כמו הרמב"ן, כמו הגר"א, כמו תלמידי הרבה, כמו שבעצם כן אמרו שאנחנו, שהגיע כבר זמן הפקידה, ואנחנו כבר כן אמורים לעלות וכן לפעול עם אל בקידום, ועל ידי זה גם יתחיל.
גם הורי שתלמידי הגר"א.
מי?
גם הורי שתלמידי הגר"א.
מי?
חרדים.
תלוי מי. יש ויש. ודאי שלדוגמה, חב"ד זה תלמידי הבשט, הם סוברים שהם עיקר תלמידי הבשט. אבל בסדר, נכון, יש בזה גישות שונות. גם בקרב, אני אומר, זה מה שאנחנו קיבלנו, ואנחנו הלכנו, ואנחנו גורים, גם כשהקדוש ברוך הוא לפעמים גם מראה סימנים שאכן מעשינו רצויים בעיניו, אז אנחנו הולכים בדרך הזאת. אני רק רציתי בזה רק להגיד שזה לא, להסביר את הדעה הזאת, אני לא אמרתי שאנחנו, אבל להסביר שהדעה הזאת היא מבוססת, היא לא דעה תלושה, היא דעה שיש לה מקום. טוב, רציתי לדבר גם על הגואל, כן, שהתורה מרחיבה הנושא של הגואל, אז אולי רק נגיד נקודה אחת. אם דיברנו על כך שהמציאות של ספר שמות בכללותו ופרשת שמות בעיקרה שמבטאת את יצירתו של עם ישראל, אז הגואל, משה רבינו, הוא חלק מהותי ממדרגתו של משה רבינו, זה מדרגתו הרוחנית, שמשה רבינו הוא כגואל, כל המהות שלו זה איך להוציא את כלל ישראל. משה רבינו מבטא את, בכוח שלו איך לגאול את ישראל, איך להביא את ישראל למצב שבו עם ישראל יגאל, לכן משה רבינו הוא מקביל לעם ישראל בכללותו. יש ביטוי כזה בחז"ל שמשה שקול כנגד כל ישראל. כלומר, משה, חז"ל משווים אותו שהוא שקול כנגד כל ישראל. יש אפילו בארי שבדרכו בדרך הקבלה, הוא מסביר על פסוק שמשה אומר, אנוכי עריתי את עם הזה, אנוכי ילידתי הוא, שזה נאמר כאילו שמשה בא בטענה להשם, למה אני נתבע לעשות כאלה דברים, אבל הארי לומד מזה משהו אמיתי, שבאמת משה כביכול נחשב כמו האבא, כמו האבא של כלל, של עם ישראל, כביכול משה הוא כאילו באמת, יש בו צד מסוים שהוא ביטוי כביכול הוא אחראי על עם ישראל כולו. כן, המהר"ל, שהוא מדבר על מדרגתו של משה, בגבורות השם בפרק ט"ז, אבל הוא מדגיש נקודה מאוד מהותית. כן, הוא מדבר על כך שכתוב, וילך איש מבית לוי, וילקח את בת לוי. למה לקחו אותו בדיוק את השם שלו? למה לקחו אותו וילך אמרם, ויקח את יהיה יוחבת? למה כתוב וילך איש ויקח את בת לוי? למה לא אמרו את השמות? שאחרי זה בפרשת וירא כתוב, אנחנו יודעים שאמרם היה אביו של משה, אבל למה זה לא כתוב פה? כן, כותב המהר"ל פה בפרק ט"ז, מגבורות השם. זה מורה על מעלת משה, שהוא נבדל במעלתו מכל אדם על פני האדמה. הוא לפיכך לא זכר אצל אביו ואמו רק שם סתם, אבל לא שם פרטי. כי שם פרטי מורה על איש מיוחד, מפני שאב האם הם סיבה לבן. ואם היה אמרם ויוחבת סיבה למשה במה שהם בני אדם פרטיים, אז גם היה משה אשר הם סיבה אליו אדם פרטי. והפרטי לא נבדל מן הכלל, כי הפרטי זהו חלק הכל. ואז לא היה מעלת משה נבדל מכל אדם. ולכך הזכיר אבי ואמו בשם הפשוט, לא בשם הפרטי הזה. כי משה כביכול לא נולד מאמרם ויוחבת בתור אנשים פרטיים. משה שהיה נבדל לגמרי, לא נולד מסיבה פרטית לגקלן. וכך לא נאמר את השם פרטי, רק כתב שם איש, שהוא שם לכל איש, ואינו שם פרטי מיוחד, והלך איש מבית לוי. זה מורה על מדרגה נבדלת אלוקית. ועוד, אם היה זוכר את שמם העצמים, היה משמע שכביכול בזכותם בא גואל. משמע כי עמם ויוכבת היו העיקר בלעדת משה, כמו כל אדם שמוליד בן. אבל משה רבינו, הוא בכלל היה מוכן לגאולה מששת ימי בראשית. רק היה צריך מישהו להביאו לעולם, אבל הכנתו כגואל כבר הייתה מאז ומעולם. ואם זה לא היה אמרה ויוכבת, היה בא על ידי אחר. כי מה שאמרה ויוכבת לא באופן מהותי עם היצירה, ומשה כבר היה מוכן מקדמה דנה. כן, המהר"ל בכל אופן אומר פה שמשה לא היה, משה הוא אישיות נבדלת אלוקית. אם הזכרנו קודם שעם ישראל במצרים רכש מעלה נבדלת, מעלה אלוקית, מעלה שלמה, כמו שאמרנו, אבל משה הוא נבדל אפילו מתוך כל ישראל. הוא שונה, הוא יוצא מן הכלל מתוך כל ישראל, הוא נבדל מכולם. אל תרגש, חז"ל אומרים שכביכול משה הוא חצי אלוקים, חצי אדם. יש ביטוי כזה בחז"ל. כביכול משה, בעצם המעלה שלו היא נבדלת לגמרי. כן, לכן אומר המהר"ל, לכן לא הזכירו כאן בכלל את השם של עמרם ויוכבד, כיוון שמשה בעצם הוא נבדל, הוא לא נולד מהם בתור אישיות פרטית. כל ה... כביכול הם רק היו האמצעי בעולם הזה כדי להביא אותו לעולם, אבל מעלתו העצמית של משה זה שהוא נבדל ואלוקי. עוד זה זה קשור למה שאמרנו קודם, כיוון שכל המציאות של יצירת עם ישראל, כל הייחודיות שלהם זה שהם נוצר פה עם השם, עם אלוקי, עם נבדל, כוח של כלל ישראל, והזכרנו שמכוח זה גם לכן גם נבע השיבוד, לכן גם הגואל משה רבינו, גם הוא כל מהותו וכל יצירתו היא כל פעולה אלוקית נבדלת, לכן כל גידולו, כל לידתו, גידולו בבית פרעה, כל המהלך שלו של אחרי זה שהוא בורח ליתרו, כל ההופעה שלו היא כל כולה נבדלת אלוקית, וגם אחרי זה כל המהלך שלו של ביציאת מצרים, כל כולה אלוקי. ולכן משה הוא מביא את עם ישראל לכל המעלות האלוקיות שעם ישראל שואף אליהן. לא רק יציאת מצרים שיוצאים משעבוד לחירות, אלא להוריד תורה מן השמיים לארץ, להוריד שכינה לתחתונים, כל הדברים האלה שזה כל כולו פעולות שהן לא פעולות עולמיות. כל פעולה כזאת שמטרתה איך לחבר את עם ישראל לעליונים, ומצד שני איך להוריד כוחות עליוניים, עליוניים כאלה אלוקיים כמו תורה, כמו שכינה, להוריד אותה לתחתונים, זה משה רבינו שכל כולו הוא אלוקות נבדלת, וזה כל לידתו של משה וכל הסיפור של גידולו והמשכו.